קידושין דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, שורה שביעית מלמעלה במילים עד היכן. יש סיפור בהמשך המסכת בדף עין על אחד שהגיע מהעיר נהרדעא שבבבל אל העיר פומבדיטה שגם היא בבבל. הוא עמד שם באטליז ורצה לקנות נתח בשר, חתיכת בשר. אמרו לו, תמתין, יש כאן את השליח של רב יהודה, רב יהודה בר יחזקאל, סתם רב יהודה שבשס, ניתן לו את מה שהוא מבקש, ולאחר מכן נתפנה גם לתת לך, כי עד המלך נתחי בשר. אותו אחד היה אז פנים, והוא אמר בחוצפה, מי הוא אותו יהודה בר שוויזקל? שוויזקל הכוונה כינוי לאחד שהוא זולל בשר. במקום רב יהודה בר יחזקאל, הוא אמר בלשון גנאי, יהודה בר שוויזקל, שהוא קודם לי, שצריכים לתת לו בשר לפניי. הלכו לספר את הסיפור לרב יהודה, והוא נידע את אותו חצוף, כדין מי שמזלזל ומבזה את הרב. אמרו לרב יהודה, הבן אדם הזה קורא לכולם בכינוי גנאי של עבד. כל אחד אומר לו, אתה עבד, אתה לא יותר מעבד. הכוונה עבד כנעני. אמר, אם ככה, תדעו לכם שהוא בעצמו עבד. אסור לו לבוא בקהל, אסור להתחתן עם המשפחה שלו, הם עבדים. שמע מזה אותו אחד, הלך לתבוע בחוצפתו את רב יהודה מפומבדיטה אצל רב נחמן בעירו נהרדעא. רב נחמן לא כל כך ידע בגדולתו של רב יהודה, כמו שנראה מהמשך המעשה שם, והוא הזמין את רב יהודה לדין תורה. הלך רב יהודה לשאול את רב הונה האם לבוא לדין תורה אצל רב נחמן, בכל זאת זה רב מגדולי הדור, אחד מגדולי הדור צריך לבוא לדין תורה אצל רב שהוא פחות ממנו. אמר לו רב הונה, על פי ההלכה, מכיוון שאתה גדול יותר מרב נחמן, אתה לא צריך ללכת אליו לדין תורה. אבל מחמת שהוא חתן של הנשיא, של הראש הגולה, מחמת כבוד הנשיא תלך אליו. סופר שהוא הגיע ודיברו ביניהם, ורב נחמן נודע לו מגדולתו של רב יהודה, הוא אמר לו, באמת, אני מצטער שבכלל קראתי לך לדין תורה, אני לא ראוי לדון אותך, אבל כדי שלא יאמרו שהחכמים מחניפים אחד לשני, אז בוא נסדר את זה בסדר, כאילו זה דין תורה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, למה נידית אותו? בגלל שהוא זלזל בשליח של הרב? הרי על הדבר כזה רב היה נותן מלכות. אמר לו, רציתי לתת לו משהו יותר טוב, נידוי זה יותר טוב ממלכות. אמר לו, אבל למה הכרזת עליו שהוא עבד? השיב לו, על פי דברי שמואל, שאמר שכל מי שפוסל, אומר על אחרים שהם פסולים, זה אומר שהוא בעצמו יש לו את הפסול הזה. כל הפוסל במומו פוסל. ולכן, מזה שהוא קורא לכולם עבדים, הבנתי שהוא כנראה בעצמו עבד. אמר לו רב נחמן, כל מה שמתכוון שמואל, זה שחוששים על אדם שקורא לכולם עבדים, אולי הוא עבד, אבל להכריז עליו באופן ודאי שהוא עבד? אז באמת בתוספות הראש מביאים שהוא מבאר שלא רק זאת הייתה הסיבה שרב יהודה החליט להכריז על אותו אדם שהוא עבד, לא רק בגלל שהוא קרא לכולם עבדים, אלא בגלל שהוא ראה בו עזות מצח יתרה, אז הוא הבין שכנראה הוא עבד, כנעני. אבל משמיים הקדוש ברוך הוא סידר בהשגחה שבדיוק אותו אז פנים אמר לרב יהודה, אתה יודע למי קראת עבד? לאחד מגזע בית חשמונאי. אני אדם מאוד מיוחס, הוא אומר על עצמו, אני מגיע מבית חשמונאי, ממלכי בית חשמונאי, איך אתה מעיז לקרוא לי עבד? אמר לו רב יהודה, אכן נודע הדבר, אם אתה אומר על עצמך שאתה מבית חשמונאי, אחד שומר על עצמו שהוא מבית חשמונאי, זה אומר שהוא עבד. כך אמר שמואל. אמר לו רב נחמן, זה יכול להיות נכון, אבל יש כלל שבן אדם לא יכול תוך כדי הדיון לבוא ולומר דברים חדשים שאף אחד לא שמע מהם עד עכשיו. אדם לא נאמן לומר, תוך כדי הדיון, כשהגיע המעשה, לומר שיש הלכה כזאת. אם היינו יודעים מהשמועה הזאת של שמואל, לפני שאתה באת לומר את זה, ולפני שאנחנו דנים בנושא הזה, אנחנו יכולים לקבל את זה. אבל עכשיו, תוך כדי דיון, אתה בא לחדש דבר שאף אחד לא שמע, שכך אמר שמואל, שמי שאומר שהוא מגיע מבית חשמונאי, זה אומר שהוא עבד כנעני. אמר רב יהודה, אתה לא צריך לסמוך רק עליי. יש את רב מתנה. רב מתנה גם שמע את זה משמואל. אומרת שם הגמרא שהייתה השגחה פרטית מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא שמר את רגלי חסידיו, רגלי רב יהודה בר יחזקאל, ש-13 שנה אותו רב מתנה לא דרכו כפות רגליו בעיר נהרדעא, ובדיוק באותו יום הוא הגיע. ואז פונה רב יהודה לאותו רב מתנה, חכם הדגול רב מתנה, והוא אומר לו, הרב זוכר, אתם זוכרים אולי את המאמר שאמר שמואל, כשרגל אחת שלו הייתה על שפת הנהר, והרגל השנייה שלו הייתה על הגשר או על הספינה, אתם זוכרים מה הוא אמר אז? אמר רב מתנה, ודאי שאני זוכר מה הוא אמר. הוא אז אמר שאחד שאומר שהוא מגיע מבית חשמונאי, הוא מוחזק לעבד, עבד כנעני. ואם כן, באמת הכריזו על אותו אז פנים שהוא עבד. אדם שמכנה אחרים עבד, הגמרא מביאה כאן ברייתא שמנדים אותו. ולכן הגמרא מתפלט כשנשאלה השאלה, הרי ההלכה היא שאחד שחייב שבועה, למשל יש שני אנשים שיש ביניהם ויכוח. אחד אומר לחברו, אתה חייב לי 1,000 זוז. אומר לו חברו, אני לא חייב לך 1,000, אני חייב לך רק 500. זאת אומרת, הוא מודה במקצת, הוא חייב שבועה. אדם למשל שיש לו ויכוח עם חברו על קרקעות, טוען שהוא חייב, טוען שהוא פטור, שלא, שלא. אין מושג של שבועה על קרקעות. יש כלל, אין נשבעין על הקרקעות. בכל זאת המשנה אמרה, בדף חפזיין, חבב, שכשיש לך אחד שנשבע על שבועה, למשל על מטלטלין, הוא נשבע למשל, היה ויכוח, אתה חייב לי 1,000 זוז, לא, אני חייב לך רק 500, אתה מודה במקצת, אתה חייב שבועה. אם הוא כבר חייב שבועה, אז במקרה שבו התביעה היא גם על קרקעות, אפשר לגלגל עליו שבועה שהיא שווה כבר גם על הקרקעות. ברגע שהוא נשבע על מטלטלין, כבר משמיעים אותו גם על קרקעות. ברגע שיש כאן ביניהם ויכוח גם על מטלטלין וגם על קרקעות, אז בגלל שהוא נשבע על מטלטלין, מגלגלים עליו ומזקיקים אותו, מחייבים אותו כבר להישבע גם על קרקעות, גם על דבר שהוא לא היה חייב עליו שבוע. והגמרא, חכמי התלמוד, שאלו, עד איכן כוח גלגול שבועה? כמה אפשר לחייב שבועה בדברים שאין בהם חיוב שבועה מצד עצמם? וכשאמר רב יהודה, אמר בשם רב, שזה אפילו במקרה דאמר לי, ישבע לי שאין עבדי אתה, שאתה לא העבד הכנעני שלי. בכל זאת, הוא לא יכול להישבע לו שהוא לא העבד הכנעני שלו, הוא לא צריך להישבע על זה. אבל אם הוא כבר חייב לו שבועה על מטלטלין, מגלגלים עליו כבר גם שבועה שיכחיש את העובדה שהתובע טוען שהוא עבדו. ועל זה הגמרא מזדעקת, על האדם ההוא שקורא לחברו עבד, הוא כל כך מבזה אותו, הוא חייב נידוי. שמותם משמתינן לי, בית דין מנדים אותו. שזה עונש מאוד חמור שמפורט במסכת מועד קטן, שבאדם הזה צריך להיבדל מהציבור, ויש פרטים שלמים בעונש הזה. דתניא ברייתא, קורא לחברו עבד, שהוא לא יהודי בכלל, אלא אוהבת כנעני, יהיה בנידוי. כמו שאמרנו, הברייתא מביאה כאן עוד כינויים שאחד שמכנה לחברו מענישים אותו. אם אדם קורא לחברו ממזר, שההורים שלו היה אסור להם להתחתן, והוא נולד מאנשים שפסולים, פסולי חיתון, אז יש מקרים שהוולד ממזר, הוא אומר שהבן אדם הזה הוא ממזר, ולכן אסור לו להתחתן עם סתם ישראל. אז אדם שמכנה את חברו ממזר, מענישים אותו במלכות. מדרבנן, סופג את ה-40, קורא לחברו רשע, מכנה את חברו רשע, אז בית דין לא מענישים אחד כזה, אבל זה שקראו לו רשע, מותר לו לסנוע את זה שקרא לו רשע, ולמעט פרנסתו ולרדת לחייו, יורד עמו לחייו. מכל מקום כתוב כאן שאחד שקורא לחברו עבדי, לא רק שלא מתייחסים לטענה שלו, ואם כבר משביעים את הבן אדם ההוא שבוע אחת, הוא כבר נשבע גם שהוא לא העבד של אותו אחד תובע, שתובע אותו גם על ממון וגם על, על זה שהוא טוען שהוא עבדו. לא רק זה שלא מתייחסים לטענה הזאת בצורה אמיתית, אלא אדרבה, אותו אחד שקרא עבד לחברו, מנדים אותו, אלא אמר רבה, רב יהודה בשם רב, כוונת דבריו הם, לא שהוא משביע אותו, שהוא לא העבד הכנעני שלו, אלא יישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. תישבע לי שלא, שאתה לא עבד עברי שאמור לעבוד אצלי עכשיו, שש שנים. עבד עברי זה לא ביזיון כל כך גדול, זה, הוא יהודי בדיוק כמו כולם, רק שיש לו עכשיו כמה שנים שהוא צריך לעבוד אצל האדון. במקרה כזה כמובן אין נידוי, לא מנדים את מי שטוען על חברו שהוא העבד העברי שלו, כי הוא לא פוסל את עצם הבן אדם, הוא רק טוען שהבן אדם הזה חייב לעבוד אצלו, כי הוא נמכר אצלו לעבד עברי. שילמתי עליך כסף, אתה חייב להשתעבד אצלי. ועל זה אומר רב שלא משביעים בן אדם שישבע שהוא לא העבד העברי, כשמישהו טוען שהוא העבד העברי שלו, אבל אם כבר משביעים את הבן אדם הזה שבועה, על מטלטלים, כבר מגלגלים לב שבוע גם שישבע שהוא לא נמכר עבד עברי לאותו אחד. שואלת הגמרא, למה צריך להגיע לגלגול שבוע? היי, תביעה כזאת, שאחד אומר לחברו, שילמתי עליך כסף, אתה חייב לעבוד אצלי כמה שנים. טענת מעל יתאי, זה ממש טענה טובה. כי הרי ממון היית לגבי, הוא טוען שהוא חייב חוב ממוני. וזה כמו כל טענת ממון. אם הוא מודה במקצת, טוען, בסדר, אבל לא נמכרתי לך למשל לשש שנים, אני לא צריך לעבוד אצלך שש שנים, אלא פחות. אם הוא מודה במקצת, או שיש עד אחד שמעיד לטובת התובע, הוא חייב שבועה, אפילו בלי גלגול שבועה. אז מה החידוש שכשאחד אומר לחברו, עבדי אתה, מגלגלים עליו שבועה? מתרץ את הגמרא, החידוש הוא כי רבה הוא לטעמי, הוא הולך לשיטתו. דאמר רבה, רבה סובר, שעבד עברי זה לא רק עניין של תביעת ממון שהאדון תובע שהוא משועבד אליו לעבוד אצלו, אלא גופו של העבד קנוי לאדון בשנים שהוא עובד אצלו עד שהוא משתחרר. ואם כן, הטענה זה לא כמו כל טענת מטלטלין, אלא תביעה על גוף העבד, ולכן מצד עצם חיוב שבוע לא נחייב את אותו אחד שטוענים עליו שהוא עבד שישבע. רק מה כן, מחדש רב יהודה בשם רב, שאם הוא כבר נשבע על תביעת ממון, מגלגלים עליו שבועה גם על זה. שואלת הגמרא, אחי, אם אתה אומר שגופו קנוי, אז הוא לא יותר מקרקע. היינו קרקע. כי נאמר שזה עבד עברי, הוא לא מטלטלין, אלא מה? הוא יותר דומה לקרקע. אמנם הוא לא ממש כמו קרקע, כי רק עבד כנעני, יש היקש בינו לבין קרקעות. כמו שדורשים מהפסוק, התנחלתם אותם, את העבדים הכנעניים, אבניכם אחריכם לרשת אחוזה, שהם כמו שדה של אחוזה, כמו קרקע. עבד עברי הוא לא ממש כמו קרקע, אבל בכל זאת, הוא לא פחות מקרקע. ואם על, זאת אומרת, יש ודאי יותר סיבה לומר שהוא כן יישבע. ואם על קרקע, שיש פחות סיבה למה להישבע, כי הרי אין נשבע אין הקרקעות. בכל זאת אתה אומר שעל ידי גלגול שבועה אדם נשבע גם על תביעת קרקעות, כל שכן על תביעה של עבד עברי, אפילו שגופו קנוי, זה לא יותר רחוק בעניין שבועה מקרקעות, אז אם כן, ודאי שנשבעים על דבר כזה על ידי גלגול שבועה. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר שרק על קרקע מגלגלים שבועה. למה? כי קרקע הוא דאב דאינשי דמזבני בצנאה. זה מצוי שבן אדם מכר לחברו קרקע בלי שזה יתפרסם. ולכן, אם איתה דזווין לטלי קלה, יכול להיות שהוא באמת מכר לו קרקע, וזה לא מפורסם, לכן יכול להיות שמגלגלים שבוע כדי לוודא האם באמת הייתה כאן מחירה או לא, לראות מי באמת מביניהם צודק. אבל היי, כאן כשאדם טוען לחברות, תשווה לי שלא נמכרת לי בעבד עברי, הרי אף אחד פה בעולם לא יודע על דבר כזה שהבן אדם הזה הוא העבד העברי שלך. למה בכלל שנהיה סבורים שיש צד רחוק ביותר שבכלל עבד עברי? הרי אם איתה דזווין, אם באמת היה קונה עבד עברי, קלה איתלי, זה דבר מפורסם, אז אולי לא נחייב אפילו גלגול שבועה. למה שבכלל יצטרך להצטדק על ידי שכבר נשבע על משהו אחד, כבר יישבע גם שהוא לא העבד העברי. אם הוא היה עבד עברי זה היה מפורסם. כמה שמלן רב יהודה בשם רב, שאפילו במקרה כזה, אם הוא נשבע על דבר אחד, מגלגלים עליו שבועה כבר גם שהוא לא עבד עברי. המשנה הבאה עוסקת בקניין חליפין. קניין חליפין זה אומר שיש מוכר מול קונה. הקניין שהקונה עושה בשביל לקנות מהמוכר זה על ידי שהוא נותן למוכר איזה משהו זול, איזה חתיכת בגד פשוטה, וברגע שהמוכר זוכה בבגד הזה, בסודר הזה, אז החפץ של המוכר עובר לרשותו של הקונה. חליפין נוהג בקרקעות, אפשר לקנות קרקע בחליפין, ואפשר לקנות מטלטלין בחליפין. אומרת המשנה, כל הנעשה דמים באחר. בהתחלה, הגמרא מבינה שהכוונה של המשנה, שמדובר כאן במטבע, שהוא נעשה דמים באחר, שמשלמים איתו, הוא נהיה דמים, שמשלמים איתו בשביל לקנות איתו משהו אחר. אז אם בן אדם רוצה לקנות מטלטלין, אז התנא סובר כאן שלא מועיל לקנות מטלטלין בכסף, שאתה נותן כסף למוכר, אתה לא זוכה במטלטלין, עד שתמשוך את החפץ, או על ידי שתעשה קניין חליפין. אז הגמרא הבינה בהתחלה שאפשר לעשות חליפין אפילו על ידי מטבע של כסף. פשוט ייתן מטבע כסף למוכר, כשהמוכר יזכה במטבע הכסף הזה, בתורת חליפין, הקונה יזכה במטלטלין. כיוון שהמוכר הזה זכה, כיוון שזכה זה המוכר במטבע, אז מיד הקונה זוכה בחפץ, במטלטלין, והוא יתחייב, זה בחליפיו. זאת אומרת, אם כעת יקרה משהו לאותו חפץ, זה כבר קרה ברשותו של הקונה. הוא קונה את אותו חפץ בכל מקום שהחפץ נמצא. ככה הגמרא הבינה בהתחלה שזה הפירוש כאן במשנה. ואז המשנה מביאה דוגמה לקניין חליפין. כיצד? יש כאן שני אנשים, אחד יש לו שור, השני יש לו פרה. בעל השור רוצה את הפרה ובעל הפרה רוצה את השור. אדם החליף שור שלא בפרה של חברו, או שהוא החליף חמור בשור, כיוון שזכה זה, ברגע שאחד מהם משך את הבהמה של השני, אז נתחייב השני הזה בחליפיו בבהמה של הראשון בכל מקום שהיא נמצאת, כי היא הופכת להיות שלו. מבררת הגמרא, מה שכתוב במשנה, כל הנעשה דמים באחר שאפשר איתו לעשות חליפין, מה הניעו? מהו אותו דבר שנעשה דמים באחר שאפשר לעשות איתו חליפין? הכוונה למטבע? למה אתה קורא לו שהוא נעשה דמים באחר? כי הוא נחשב דמים, הוא נחשב תשלום בשביל לקנות איתו דבר אחר? ואף על פי שאי אפשר לקנות מטלטלין בקניין כסף, על ידי שנותנים כסף למוכר, אפשר לעשות עם כסף קניין חליפין? מה, מה מינה מטבע נעשה חליפין? הרי להלכה הגמרא מכריעה במקום אחר, במסכת בבא בתרא דף מ"ה, שבמטבע אי אפשר לעשות קניין חליפין, אלא מבארת הגמרא את ההסבר של המשנה. אמר רב יהודה אחי כאמר, התנא במשנה כשהוא מדבר על הנעשה דמים באחר, זה הכוונה על מטלטלין, כל המטלטלין חוץ ממטבע. ואמר רב יהודה אחי כאמר, כל הנישום דמים באחר, כל סוג חפץ שכדי לדעת כמה הוא שווה, השומה נעשית על ידי משהו אחר. אני רוצה לדעת כמה הארון שווה. כמה הוא שווה? כמה כסף. אתה שם אותו בכסף. אתה לא מודד, רגע, הארון הזה, אתה שואל אותי כמה הוא שווה, הוא שווה שתי שולחנות. לא. אתה מודד אותו כמה, כמה כסף הוא שווה, כמה זוז, כמה שקלים וכדומה. אז כל סוג מטלטלין זה דבר הנישום, הנעשה דמים באחר. שמים אותו כמה הוא שווה על ידי משהו אחר, על ידי מטבע. במילים אחרות, כל סוג של מטלטלין, חוץ ממטבע של כסף, אם השתמשו בו כדי לעשות בו קניין חליפין, כיוון שזכה זה המוכר, מתחייב הלוקח בחליפין, היינו בחפץ שהוא קנה, שזה הופך להיות שלו, ואם קורה לחפץ משהו, אז זה באחריותו. במילים אחרות, המשנה מלמדת שקניין חליפין אפשר לעשות בכל המטלטלין, ולא רק בכלים, והמטלטלים היחידים שאי אפשר לעשות בהם קניין חליפין זה במעות. מוכיחה הגמרא באמת מדויק מעצם לשון המשנה, שזה הכוונה, די קנמי. דקטני, כי במשנה כתוב, דוגמה, כיצד, החליף שור בפרה, או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב השני הזה בחליפיו. למה מביאים דוגמה של בהימות? הרי המשנה מדברת שעושים חליפין עם כסף, אמרנו לפי ההסבר הראשון. למה לא הבאת דוגמה של חליפין על ידי כסף? מזה שאתה רואה פה דוגמה של חליפין על ידי בהימה, זה מראה שמדברים פה כל הנישום דמים באחר, דהיינו כל המטלטלין, שעל ידם אפשר לעשות חליפין ולא על ידי מעות, לא על ידי מטבע. שואלת הגמרא, ובאמת איך הבנו בהתחלה אחרת? למד יסליק הדעתין מעיקר, לפי איך שהבנו בהתחלה, שהתנא במשנה בא לומר שמטבע נעשה חליפין, אני יכול לעשות קניין חליפין עם מטבע, למה באמת כתוב כאן דוגמה של חליפין על ידי בהימות? מהי כיצד החליף שור בפרה? היה צריך לומר, כיצד החליף מעות בפרה שעושים חליפין על ידי מעות? מבאר את הגמרא, אחיקה אמר, לפי זה, זה היה החידוש של המשנה, לפי איך שהבנו בהתחלה, שהתנא כאן בא ללמד שני דברים. קודם כל שאפשר לעשות חליפין על ידי מטבע, ודבר שני, שלא רק עם כלים אפשר לעשות חליפין, אלא גם עם פירות נמי עבדי חליפין. הקניין חליפין הרגיל זה על ידי כלי. החידוש הוא שאפשר אפילו על ידי פירות. מה זה נקרא פירות? כל דבר שהוא מטלטלין, שהוא אינו כלי, וכמובן אינו מטבע. גם בהם נמי עבדי חליפין, אפשר גם על ידי פירות לעשות חליפין. ואז זה מבאר את המשנה כיצד החליף שור בפרה, זה לא הכוונה שור עצמו, כי הרי שור אפשר לקרוא לו שהוא בעצם כלי, כי אפשר לחרוש בו. אלא אפילו בשר שור בפרה, או בשר חמור בשור, שזה ממש כמו פירות, אפשר לעשות על ידי זה חליפין. וברגע שאחד משניהם משך את הבשר שהוא רוצה לקנות, כיוון שזכה זה, נתחייב השני בחליפין. דהיינו, השני קיבל את החפץ של חברו, וזה הפך להיות שלו. ואם יקרה כרגע לחפץ הזה משהו, זה באחריותו. שאלת הגמרא, זה טוב לפי רב ששת. אניחא לרב ששת אמר שגם עם פירות אפשר לעשות חליפין, עבדי חליפין. אלא לפי רב נחמן שסובר שרק עם כלים אפשר לעשות חליפין, דאמר שעם פירות לא עבדי חליפין. מה יקלה מימר? אם כן, איך הוא יבהר? מה החידוש במשנה? החליף שור בפרה. מתרצת הגמרא, לפי דעת רב נחמן, צריך לבאר את המשנה בצורה אחרת. המשנה באה לחדש שיש מקרה שאפשר לקנות מטלטלין חפץ בקניין כסף, אף על פי שחכמים תקנו שלא יועיל קניין כסף במטלטלין אלא קניין משיכה וכדומה, בכל זאת יש מקרה שאפשר כן לעשות קניין כסף במטלטלין. ואז המשנה פותחת ואומרת, כל הנעשה דמים באחר, כמו ההסבר שהבנו בהתחלה. רב נחמן מבאר כמו ההסבר שהבנו בהתחלה, שמדברים פה על מטבעות, מעות, שהם נעשים דמים בשביל לקנות איתם דבר אחר. יש מקרה שבו אפשר לקנות עם כסף מטלטלין, אף על פי שחכמים תקנו שלא יקנו מטלטלין בקניין כסף אלא רק בקניין משיכה. אבל יש דמים שהן כחליפין, יש דמים שהם מועילים קניין כסף באופן שקונים איתם כמו בקניין חליפין. בעצם עושים כאן קניין כסף. הסיבה שזה מועיל, כי זה בגלל, כי זה כמו חליפין. מדובר פה על מקרה כזה. כיצד? החליף דמי שור בפרה. בעל הפרה קנה ממנו פעם שור. עשה משיכה והוא זכה בשור. אבל עכשיו יש לו חוב של מנה על השור הזה. יש לו חוב של 100 זוז. הוא בא אליו, הוא אומר לו, תן לי את הפרה שלך ואני אקנה אותה בתמורה לחוב הזה, עם 100 זוז הזה. בעצם אני קונה את זה בקניין כסף. אתה יותר לא תהיה חייב לי, אני קונה את הפרה עם הכסף הזה. עם דמי השור אני קונה את הפרה בקניין כסף, כמו בקניין חליפין. או דמי חמור בשור באותו אופן. הפרה או השור נקנים ללוקח על ידי הכסף, בקניין כסף. מה איתמה? למה אפשר כאן קניין כסף? הרי בדרך כלל מטלטלים חכמים אסרו לקנות בקניין כסף. סבר לה, התנא במשנה שלנו סובר כמו דעת רבי יוחנן. דאמר, דבר תורה מאות קונות. כל מה שאסור לקנות, כל מה שאי אפשר לקנות, מטלטלים עם מאות, עם כסף, זה רק מדרבנן. מהתורה זה מועיל. ומה טעם אמרו חכמים? שרק משיכה קונה ולא כסף. גזרה שמה, אדם ימכור לחברו למשל תבועה. חברו ישלם לו כסף, ואם כן, אם נאמר שקניין כסף מועיל, התבועה כבר שייכת לחברו. אם חלילה תפרוץ שריפה, התבועה עדיין בבית המוכר, כי סך הכל הקונה שילם כסף, הוא לא לקח עדיין את התבועה. אבל התבועה היא כבר של הקונה, כי הוא שילם על זה כבר כסף, וכסף מועיל. אז המוכר ידע שהתבועה הזאת היא כבר שייכת לקונה. הוא לא יטרח להציל את התבועה. וכשהלוקח יבוא, הוא יאמר לו, נשרפו חיתך בעליית הגג, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז כדי שלא תצא תקלה כזאת, שאדם יתרשל מלהציל את ממונו של הקונה, תקנו חכמים שעד שהלוקח לא קנה את החפץ, לא משך את החפץ, זה עדיין לא שלו, אלא זה עדיין של המוכר. ואם התבועה תישרף, המוכר יפסיד. ואז הוא יטרח להציל את התבועה. כל זה דווקא במילתא דשכיח גזרו ברבנן. במקרה של קניין כסף שהוא מקרה שכיח רגיל, גזרו חכמים שהוא לא יועיל, אלא יצטרכו משיכה. אבל במקרה שלנו, שהוא רוצה לקנות בתמורה לחוב שהמוכר חייב לו, זה מילתא דלא שכיח. זה דבר לא שכיח. על זה לא גזרו ברבנן את הגזרה שלהם והשאירו את עיקר דין תורה שמטלטלים נקנים בכסף. שואלת הגמרא, זה טוב לפי רבי יוחנן שסובר שמעיקר דין תורה קניין כסף מועיל. אבל ולפי דעת ריש לקיש דאמר שמהתורה קניין כסף לא מועיל אלא רק משיכה, וזה ההלכה הזאת מפורשת מן התורה. ואם כן, אפילו במקרה הזה שהוא לא מצוי, לא יועיל קניין כסף, איך הוא יפרש את המשנה? באמת, לפי דעתו, אי אפשר לפרש את המשנה כמו דעת רב נחמן. כי באמת גם באופן הזה אי אפשר לקנות בקניין כסף את המטלטלים. אלא הוא יהיה חייב לפרש כמו ההסבר שביארנו קודם, כמו ההסבר של רב ששת. הניחה היא סבר לה כרב ששת, זה יהיה טוב אם ריש לקיש יסבור כמו רב ששת דאמר שהחילוש של המשנה שפירות אפשר לעשות בהם חליפין, עבדי חליפין, והוא מתרץ לה את המשנה כמו רב ששת. משנה מחדשת שחליפין אפשר לעשות לא רק בכלים, אלא גם בשאר הפירות, בשאר המטלטלים. הוא לא יכול אבל לבאר כמו רב נחמן, אלא היא סבר לה כרב נחמן, דאמר, פירות לא עבדי חליפין, אי אפשר לעשות חליפין בפירות, אלא רק בכלים. וגם, לפי דעתו, אי אפשר לקנות מטלטלים במטבע, לא קנה, אלא רק על ידי משיכה או קניין אחר. אי אפשר לקנות מטלטלים בקניין כסף. אם כן, במה מוקלה? באיזה אופן הוא יוכל להעמיד? הוא לא יוכל להעמיד. על כוחך כרב ששת סבירה לי, חייבים להעמיד שהוא סובר כמו רב ששת באמת. שאפשר כן לעשות חליפין גם בפירות, וזה החידוש במשנה באמת, שקניין חליפין לא נעשה רק על ידי כלים, אלא גם על ידי פירות. משנה נוספת, ההבדל איך עושים קניין בבית המקדש, בהקדש, לבין קניין שעושים בשאר אנשים. רשות ההקדש, רשות הגבוה, יכולה לעשות קניין במטלטלין בכסף. אבל אדם רגיל לא יכול לקנות בכסף. רשות העדיות בחזקה, דהיינו במשיכה, שהוא מושך את החפץ. הוא מחזיק את החפץ, דהיינו שהוא מושך אותו. עוד הבדל בין הקדש לבין אדם רגיל. בהקדש, כשאדם מתחייב לשלם, אפילו שזה רק אמירה, זה מועיל לגבוה. אם הוא אמר שהוא מקנה חפץ, זה כבר יהיה קנוי להקדש. אפילו שההקדש לא עשו שום קניין. עצם זה שאדם הקדיש חפץ, זה הופך להיות של ההקדש. וזה מועיל כמו מסירתו לעדיות. כמו אצל אדם רגיל שהוא עשה קניין באותו חפץ שהוא קיבל. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את ההלכה שנאמרה במשנה, תנו רבנן, כיצד רשות הגבוה, דהיינו הקדש, קונה בקניין כסף. זה דווקא לטובת ההקדש. גזבר של ההקדש, שממונה על המעות של ההקדש, ששילם ונתן מעות לאיזה אדם, בתשלום על בהמה שהוא רוצה לקנות לקורבן ציבור. אפילו שהוא לא עשה משיכה בבהמה, והיא נמצאת בסוף העולם, זה שהוא נתן כסף, הגזבר, הוא קנה בקניין כסף. וזה לא מועיל באדם רגיל. בעדיות, שהוא משלם, אי אפשר לקנות בכסף. לא קנה עד שיעשה משיכה, עד שימשוך. ההלכה השנייה שנאמרה במשנה, מפרשת הברייתא, כיצד אמירתו לגבוה כמו מסירתו לעדיות. אם האדם מקדיש חפץ, זה כמו שההקדש עשו קניין. אדם האומר שור זה יהיה מוקדש לקורבן עולה, או שהוא אומר בית זה יהיה שייך להקדש. אפילו אם הם עומדים בסוף העולם, ההקדש קנה את השור או את הבית, על ידי האמירה של המקדיש. אבל במקרה שאדם רוצה לתת לחברו שור או בית, וסתם אדם שמכונה אדיוט, חברו לא קנה. עד שיעשה קניין גמור על שור, עד שימשוך, שיעשה קניין משיכה, ועל בית, עד שיעשה חזקה, יחזיק, שישתמש בבית כמנהג בעל בית, ישים מנעול וכדומה. יש מקרים שבהם הולכים לטובת ההקדש, וזה יוצא מן הכלל שהזכרנו. אם אדם בא לקנות מההקדש חפץ והוא משחו בשביל לפדות, בשביל לקנות את החפץ הזה מההקדש, וזה היה על דעת שהוא ישלם על זה מנה, כך היה השווי של אותו חפץ בזמן שהוא עשה את המשיכה, והוא לא שילם עדיין, לא הספיק לפדותו, לא שילם עדיין כסף, והמחיר עלה עד שעמד השווי ב-200. אז ההקדש מרוויחים. נותן 200. מה הייתה? מה הסיבה? כי לעניין הקדש כתוב ונתן הכסף וקם לו. זה תלוי בנתינת הכסף. עד שהוא לא שילם, זה עדיין ברשות ההקדש, ומכיוון שזה עלה המחיר, זה נחשב שזה עלה ברשות ההקדש, והקונה יצטרך לשלם יותר. אם המקרה היה הפוך, שהמשיכה שהוא משחו בשביל לקנות מההקדש, באותו זמן זה היה שווה 200. ועד שהוא הספיק לשלם, לא הספיק לפדותו עד שעמד שוויו במנה, כאן יש חידוש גדול. נותן 200, כמו שהיה שווה בזמן המשיכה. מה הייתה? מה? למה שהוא לא ירוויח? הרי אתה אומר שבהקדש כסף הוא זה שקונה ולא המשיכה. תשובה היא, מכיוון שבאדם רגיל רק בזמן המשיכה הוא קונה, ועד אז זה ברשותו של המוכר, לא יהיה כוח עדיות חמור מההקדש. זה לא ראוי שכוחו של האדם רגיל יהיה יותר מכוח ההקדש. כיוון שאצל אדם רגיל הוא מרוויח במקרה כזה, בהקדש גם יהיה רווח להקדש. אם אדם שילם 200 זוז בשביל לפדות חפץ, לקנות חפץ מההקדש, פדאו ב-200, ולא הספיק למושכו, לא הספיק לעשות משיכה עד שירד המחיר ועמד במנה, נותן 200. למה? מה הייתה מה? כי כתוב, ונתן הכסף וקם לו. הולכים לפי הזמן של נתינת הכסף. וכיוון שהוא נתן את הכסף כשזה שווה 200, אז הוא חייב להישאר עם ה-200. ואם בא אדם לקנות מההקדש, ואז החפץ היה שווה מנה, והוא שילם מנה, פדאו במנה, והוא לא עשה משיכה. אז אמנם מצד עיקר הדין, הקדש, בזמן התשלום כבר הוא קנה. אבל אחר כך עלה המחיר, ולא הספיק למושכו מההקדש עד שעמד אותו חפץ כבר ב-200. אז היינו סבורים לומר שיד ההקדש על העליונה, בכל זאת מחדש את הברייתא, לא, מה שפדה פדוי ואין נותן אל המנה, הוא לא צריך להוסיף, הוא לא צריך לשלם 200. שואת הגמרא, באמת למה? עמי, הכנה מנעימה, גם כאן נאמר שההקדש יוכלו לדרוש 200, כי לא יהיה כוח עדיות חמור מן ההקדש, כמו שבאדם רגיל שמחר חפץ במנה, והקונה שילם מנה, אבל הוא עדיין לא עשה משיכה, אז כל אחד מהם יכול לחזור בו, כמו שנאמר במסכת בבא מציע דף מ"ד. אז למה כאן שההקדש לא יוכלו לדרוש 200? הרי עדיין לא הייתה משיכה. מתרצת הגמרא, הסיבה שכאן זה שונה, כי גם אצל אדם רגיל שהקונה שילם, ונכון שכעת גם הקונה וגם המוכר יכולים לחזור בהם, אבל מכיוון שהקונה כבר שילם, אם המוכר יחזור בו, אם אחד מהם יחזור בו, מקללים אותו. מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה שהניש אותם על מעשיהם הרעים, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, אף על פי שמותר לו מעיקר הדין לחזור בו. אבל זה דבר לא ראוי. הבן אדם כבר שילם, אף על פי שהוא לא משך, זה לא ראוי שאחד מהם יחזור בו בזמן כזה. ולכן, גם הקדש לא חוזר בו. הבן אדם שילם מנה, נכון שעכשיו זה שווה 200 והוא עדיין לא עשה משיכה, בכל זאת, מכיוון שהדיוט לא ראוי שיחזור בו במקרה כזה, ככה גם ההקדש לא חוזרים בהם במקרה כזה, ועד כאן דף חפחית.